טוב, חברים יקרים, אנחנו במסגרת הזו השנה לומדים סדרת שיעורים שהכותרת שלה זה פשר השבוע. בסדר, משחק מילים עם פרשת השבוע. פשר השבוע, שמה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים בכל פרשת שבוע איזושהי נקודה, ומנסים, נקרא לזה, להתאים את זה להלך הנפש שנמצא בשבוע הזה. בשנים קודמות, אם אתם זוכרים, ניסינו לקחת את הפרשה ולחרוז אותה, את כל הנושאים בפרשה, באיזה נושא אחד וכולי. פה אני לא מתיימר לעשות, אלא פשוט לבחור איזושהי נקודה ולהקביל אותה למציאות שאנחנו כולנו חווים אותה כעת בזמן השבוע הספציפי של העברת השיעור. והשבוע אנחנו בפרשת לך לך. פרשת לך לך, פרשה שבה אנחנו מגלים את אברהם אבינו. קראתי לשיעור של פשר השבוע של פרשת לך לך, זה להחזיר את השליטה לחיים שלנו. בסדר? זה הכותרת, ואני אסביר מה הכוונה. אנחנו, פרשת לך לך מגיעה לנו אחרי פרשיות בראשית נוח. בסדר? כמו שהמניח כולם מכירים, פרשיות בראשית נוח זה פרשיות שהן מחוץ לסדר של שאר הפרשיות בתורה, כי הן מתארות עולם פרה-היסטורי. זאת אומרת, העולם כפי שאנחנו מכירים אותו היום, כן, שפועל מבחינת דמויות, עם מידות הנפש, עם דיבורים ומושגים שקשורים למציאות כפי שאנחנו מכירים אותה היום, זה מתחיל לפרשת לך לך. פרשיות בראשית נוח זה מאוד מעופלות, מה שם היה, בסדר, כל מיני תיאורים, בריאת העולם, גן עדן, גם המבול, זה מציאות שלא לגמרי ברור מה העניינה. ואחרי המבול, כל התיאורים של שמות, של נפילים שהיו בארץ, וחילקו פה האדמה נפלגה לכל מיני כוחות כאלה שכתוב עליהם, לא יודע, יובל תופס, כן, יובל הוא אבי תופס כל נבל וכינור, משהו כזה. זאת אומרת, זה הרעיון שפרשיות בראשית נוח באות להגיד לנו שהתשתיות של האנושות, בסדר, הם חסרות שליטה. זאת אומרת, העולם שלפני המבול, העולם שלפני אברהם אבינו, זה עולם עם כוחות אדירים, כן, נפילים, בני ענק, כל מיני תיאורים מופלאים של עוצמות, כן, נער יוצא מעדן, גיחון, פישון, חידקל, נחש, כן, גם מה זה בדיוק, למה, שם, חם ויפת, מהם נפלגה כל הארץ, דור הפלגה, גם איזה מציאות שמתארת איזה אנשים שמנסים להקים מגדל וראשו בשמיים. ומפרשת לך לך, אנחנו מתחילים להיפגש עם אברהם אבינו, שהוא אבי האנושות כפי שאנחנו מכירים אותה היום. כן, המילה אברהם, א', ב', ר', מ', אז יש מדרש שמות שאברהם זה אביה המרומם של האנושות. הדמות שמופיעה בתוך כל הכאוס, בתוך כל העולם המופלא והפראי הזה, ומתחיל להכניס את הדברים לסדר, לשליטה. אברהם אבינו מתחיל ללמד אותנו מידת חסד, אברהם אבינו מתחיל ללמד אותנו מה זה להקים ציוויליזציה, כן? יש פה עכשיו אדם שקורא בשם השם, שמעמיד איזושהי שיטה חינוכית מסוימת, והוא מתחיל להתמודד עם כל מיני דברים. מעניין, זה 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, וזה כאמור העולם שאנחנו מתחילים לפגוש איתו מפרשת לך לך ואילך. ואני רוצה באמת לקחת את הנקודה הזו של אברהם אבינו, שהוא מצליח להתגבר על כל הפראות שקיימת בעולם, ולהכניס את הדברים לשליטה ולסדר. אני רוצה להתמקד בציווי שנמצא בפרשת לך לך, שוב, יש הרבה דברים פרשת לך לך, אבל הציווי פרשת לך לך זה ברית המילה. בסוף פרשת לך לך יש לנו את פרק י"ז שכתוב בו כך. אני קורא איפה זה? כן. הנה. ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, ואירה אדוני אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי, יתלך לפניי ואהיה תמים. ואתנה בריתי ביני ובינך, וארבה אותך במאוד מאוד, ויפול אברהם על פניו וידבר איתו אליהם לאמור, אני הנה בריתי איתך, והיית עליו המון גויים, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. ואז, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, אמו לכם כל זכר. ונמלתם את בשר אורלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם. ובין שמונת ימים אמו לכם כל זכר לדורתכם, יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר שלו מזרעך, אמו לימולו. בסדר, ככה מסתיימת פרשת לך לך, ואברהם בן 99 שנים בימילו את בשר אורלתכם, אימולו את בשר אורלתו, וישמעאל בנו בן 13 שנה, בימולו את בשר אורלתו. בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ביתו, יליד בית ומקנת כסף מת בנכר, נימולו איתו. בסדר? אז אם אני מתמצת, פרשת לך לך היא פרשה שבה אנחנו נפגשים עם דמותו של אברהם אבינו, שהוא למעשה מכניס את העולם לסדר. כן? חז"ל אומרים שהעולם שלנו בנוי מ-6,000 שנה, 2,000 שנות תוהו, כאילו 2,000 שנים של בלגן, של פראות, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות משיח. אברהם אבינו נולד בשנת, אני יודע, 1948 לבריאת העולם. כן, בלי קשר ל-1948 תשח, לא, זה תאריך לועזי, לא זה. אבל אברהם אבינו הוא בעצם חוליית המעבר בין 2,000 שנות תוהו ל-2,000 שנות תורה. אברהם אבינו הוא זה שאמרנו מכניס את החיים מהתוהו אל הסדר והשליטה. והדבר הזה, למה אני אומר שאנחנו לומדים את זה השבוע הזה? דיברנו על זה קצת כשלמדנו על פרשת נוח, אבל אני רוצה להביא את זה מזווית אחרת. אנחנו נמצאים עכשיו אחרי שנתיים של תוהו, שנתיים של בלגן. שנתיים של המון פראות, המון כוחות שהתרוצצו בנפש שלנו, בעם ישראל. שנתיים של מאבק, של מלחמה. והיכולת להחזיר את השליטה לחיים שלנו. אנחנו נכנסים עכשיו לימי השגרה, גם קשור לזמן של השנה, חורף, נגמרו החגים. אנחנו פה מתחילים להזכיר גבורות גשמים. דיברנו על זה קצת שהוא בפרשת נוח, שהגשם, יש גשם שמגיע בצורת מבול לעולם. מבול זה שוב, זה בלבול, זה הרבה מים בשטף. גבורות גשמים, למה נקרא שמם גבורות גשמים? מפני שהם יורדים בגבורה. גשם זה לקחת את המים, אבל להופיע את זה בצורה נשלטת, מדודה. כל טיפה, תן טל ומטר לברכה, לכל טיפה יש את המטרה שלה. לא עכשיו איזה שיטפון שהורס את הכל, אלא משהו מדויק, שזה נקרא להקשים. להקשים את החלומות. מה זה להקשים את החלומות? גשם. יש לך איזה רעיונות, פראים, מתרוצצים אצלך בראש, זה לא חוכמה. לפנטז ולחיות בכאוס, ולחיות בעולם כזה שהכל פה נע בקצוות קיצוניים וכולי, זה כל ילד יודע לעשות. להתגבר, זה לקחת את כל הרעיונות האלה, את כל השערות הללו, ולהכניס אותם למסלול מדויק, שבונה את העולם הזה, מקשים את החלומות, יורד הגשם, מחיה את הקרקע, ומצמיח ארץ חדשה. זה גם המשימה שלנו בימים הללו. בימים הללו, זה מי שמרגיש, ואני חושב שהרבה הרגישו, שהשנתיים האלה, הם היו קצת בחוסר שליטה, גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית, בדרך כלל ברמה הלאומית, ומזה זה משליך לרמה האישית. בסדר, אפילו ברמה הטכנית הפשוטה. אנשים, מילואים, שיבוש מאוד גדול של סדרי החיים, אין, כל שנייה אנחנו שומעים חדשות, אתם יודעים, זה דברים שהם משפיעים עלינו הרבה פעמים, גם אם בן אדם באופן אישי כן היה עכשיו בסדר יום הרגיל שלו. זה שאתה כל, לצערנו, בשנתיים האלה, כל איזה יומיים, אנחנו שומעים ברדיו, הותר לפרסום, וקורה זה, זה יוצר איזה סוג של אשליה של חוסר שליטה. זה לא, תמיד יש שליטה. קדוש ברוך הוא, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי שם נמצא השם יתברך, קדוש הוא מוביל דרך המבול, דרך 2,000 שנות תוהו, כן, 2,000 שנים האלה שהם מפורטות בפרשיות בראשית נוח, הם לא שנים לשווא. זה לא משהו שאפשר לדלג עליו. צריך את את התוהו ובוהו הזה כדי שיופיעו שבעת ימי הבריאה, וצריך את גן עדן, וצריך את אדם הראשון וחווה, והגירוש, והנפילה, וקין ואבל, ואחרי זה כל הדברים הללו, הם בונים את את החומר הגולמי שעליו מגיע אברהם אבינו, ומתחיל לתת את הכיוון, מתחיל לתת את הסדר. אז בדיוק, המבול זה ביטוי לכך שזה חרב, אבל מה זה חרב? היה צריך למחוק פה את הטשטוש, אבל האדמה חזרה להיות אותה אדמה, נכון? זה לא שכדור הארץ עכשיו התפוצץ ונברא כוכב שבו אין מים ושמיים. אנחנו חזרנו לימי בראשית, חזרנו לתכונות היסוד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בני אדם עשו פה מה שנקרא סטייה, והינחם אלוהים על כן, על האדם, כי בעצם מחשבות ליבו רק רע כל היום. ועכשיו, מה שנקרא, עשינו איפוס למערכת, וצריך עכשיו לקחת את כל הפוטנציאל האדיר שקיים בחיים שלנו, ולתת לו את הכיוון שאברהם אבינו, אברהם העברי, נותן לעולם. כל העולם מעבר אחד, ואברהם אבינו מעבר שני. איך עושים את זה? איך מצליחים לקרוא לך לך, כן, ללכת, איך מתחילים פה ליצור עולם חדש? אברהם אבינו, יש לזה מחירים. ויאמר אדוני לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אדם צריך לעשות לפעמים ניתוקים מכל מערך החיים הקודם שלו, מכל ההרגלים שלו. אבל מה המוקד של הכל? זה ברית המילה. וזה כאמור הנקודה שאני רוצה להסביר איך דרך המצווה הזו, שהיא לא במקרה מופיע פה אצל אברהם אבינו בפרשת לך לך, זה הרעיון המרכזי שלה, הגבורה. אני אסביר. מצוות ברית המילה היא מצווה, אנחנו, מה שנקרא, רגילים לזה. גדלנו לתוך המציאות היהודית שברית מילה זה דבר שהוא אי אפשר בלעדיו. אבל אם נסתכל על ברית המילה ממבט מבחוץ, מבין כל המצוות, זה אולי המצווה הנראית כלפי חוץ, המשונה ביותר. אם לא הייתה מצוות ברית מילה, נכון, בתורה, והיינו שומעים על איזה שבט אפריקאי שמה שהוא עושה זה לקחת תינוק בן 8 ימים ולפגום באיבר ההולדה שלו, היינו, כאילו, זה נראה הדבר לכאורה הכי גס, הכי פרימיטיבי, הכי אכזרי והזוי שקיים. ועם כל זה, למרות שברית מילה זה לכאורה המצווה היותר משונה שיש, א', תופעה מעניינת, שבעם ישראל, בתרבות הישראלית החילונית, משום מה המצווה הזו היא מוקפדת, זה גם, זה, כל הזמן שזה, אני, בתרבות החילונית יש מדי פעם מישהו שכאילו מציף את זה, כאילו מה נסגר איתנו? זה, וזה לא עוזר, כולם ממשיכים עם לעשות ברית מילה. נכון, זה לא חנוכיה, אתה מבין, נחמד, מדליקים נרות, סופגניה, זה נותן איזה פולקלור חביב. אני יודע מה, ליל הסדר, כל המשפחה יחד, ראש השנה, אוכלים תפוח בדבש. ברית מילה, כאילו, אתם הורים, חילונים, נאורים, משכילים, נותנים את הילד שלכם לאיזה מנהג ברברי. אנחנו רואים שיש משהו בעם ישראל שהמצווה הזו היא מעבר לרציונל. אבל בתורה עצמה, שימו לב, המצווה הזו נאמר, והקימותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ברית מילה זו המצווה שאחריה השם קוראת ברית עם אברהם. כן, מזה הגיעה המילה ברית מילה. למה? לכאורה בואו נקיים את הברית עם הקדוש ברוך הוא, אחרי שנלמד על דיני קשות. הון, אדם שאוכל, זה מראה ברית עם אלוקים. לא יודע, מצוות תפילין. העלה אותה לדרך, אותה פות בעיניך, והקימותי את בריתי איתה. לא. הברית, להיות לך לאלוהים, בשפה שלנו, האלוהים באמת נהיה מחובר לאברהם אבינו, רק אחרי שהוא עשה ברית מילה. יש משהו במצוות ברית מילה, שיש קשר מאוד מאוד מהותי, בינה לבין דעת אלוהים, לבין אמונה באלוהים. יש פסקה מופלאה בספר אורות הקודש, חלק ג', עמוד שין שין א', בהוצאה של מוסד הרב קוק, ששם, אני לא הבאת את זה פה שוב כדי לא להעלות, אני אומר את הרעיון בעל פה, אתם מוזמנים אחרי זה ללמוד דברים בפנים, קוראים לפסקה הזו, קשר הברית והטוב העולמי. ככה היא נקראת. פסקה הזו, הרב מסביר בדיוק את הנקודה הזו. למה להיות לך לברית עולם, למה דווקא זה נאמר אחרי מצוות המילה, ואיך כל זה קשור למה שדיברנו קודם. לשליטה בחיים. אומר הרב כך, שוב אני בשפה חופשית, יש קשר בין התודעה הרוחנית של האדם לבין ההתנהלות שלו בצד היצרי המיני שלו. יצר המין זה היצר החזק ביותר שקיים בנפש האדם. התאווה הגדולה ביותר של האדם. יש לנו עוד הרבה תאוות בחיים. תאוות אכילה, תאוות שינה, אבל יצר המין זה משהו שכולנו יודעים. זה המקום שהכי רגיש בנקודה הרוחנית. למה? מסביר הרב, הרבה פעמים אנשים חושבים שהיצר המיני כשלעצמו הוא דבר שלילי. זאת אומרת, היצר המיני הוא תאווה, התמכרות לחוויה החושנית הגסה. ומכיוון שבני האדם כל הזמן סוברים סביב התאווה הזו, מסקנה, כולנו בהמות. כולנו אנשים גסים. נכון? זה האחד ועוד אחד. כן, מי שבעיקר טיפח את התיאוריה הזו כזכור, זה היה פרויד, כן? יהודי, במובן, שגם גילה את אמריקה, שכל בני האדם חושקים בתאווה הזו, ואז הנחת המוצא היא, מכיוון שכולם חושקים בזה, אז כולנו בהמות, נכון? כי זה יצר גס. אל תגידו לי שיש רוחניות בעולם ויש אצילות בעולם. אז כולם. כולם רוצים את זה. אז בגישה, שוב, הפשוטה, היצר הזה הוא יצר לא טוב. הוא כביכול משהו חומרני וגס. אז אם נפש האדם כל כך מתאווה לו, סימן שהמהות שלנו זה חומרנות וגסות. אומר הרב קוק, זה שהיצר המיני הוא היצר החזק ביותר בנפש האדם, זה לא, מה שנקרא, לא גילית עליו בשום דבר. זה ידוע. הנקודה היא שהיצר המיני הוא בכלל לא גס וחומרני. היצר המיני זה הדבר הקדוש ביותר שיש באדם. מסביר הרב, לכל אדם יש משיכה לאלוהים. בתרגום שלנו, כל אדם מחפש משמעות נצחית בחיים שלו. כל אדם רוצה, מה שנקרא, להיות מחובר למשהו יותר גדול מהמציאות המוגבלת שלו. כי אנחנו בחיים שלנו מוגבלים. אנחנו בחיים שלנו נמצאים בזמן, במקום, בתוחלת חיים מסוימת. אומר הרב, הרצון הזה להתחבר לאלוהים, במילים שלנו, הרצון להתחבר לנצח, להיות מחובר למשהו שלא מתחיל ונגמר ב-70-80 שנה, אלא ממשיך לדורי דורות, זה הדחף הרוחני שמוליד את התאווה המינית. התאווה המינית בשורשה זה הרצון ליצור חיים בעולם. להיות כמו אלוהים. אוי ואבוי לאדם שאין לו תאווה מינית. מי ש... כן, ככה כותב הרמב"ן באיגרת הקודש. אומר, מי שלא חושק באישה, כן, גבר, הוא אומר, הוא דומה לחמור, הוא אדם, זה מראה על, כולנו יודעים, יש אינסוף בעיות פסיכולוגיות, כאשר היצר הזה לא מופיע במשיכה הבריאה שלו. ממילא, אומר הרב, הרצון להוליד ילדים, הרצון להיות מחובר לאינסוף נשמות, פרצופים, מקומות, לחיות לנצח, זה השורש של העונג, האינסופי הזה שאנחנו מרגישים בחוויה המינית. כשאדם חווה את החוויה המינית בצורה קדושה וטהורה, הוא בעצם נוגע באלוהים. זה הסיבה שבן אדם, הדבר הזה הוא חזק יותר מכל דבר אחר. זה העושר הגדול ביותר, ולחילופין, זה גם הנפילה הגדולה ביותר. כאשר בן אדם לוקח את היצר הזה, לא מוביל אותו ליצירה של חיים, לא משתמש בו בזמן ובמקום הנכון, בקידושים, בתוך מציאות שמובילה חיים לעולם, אלא משתמש בו בצורה שרק באה לחוות את החוויה החושנית, אומרים חזה, זכו שכינה ביניהם, לא זכו, אש אוכלתם. בהערת סוגריים, זה הסיבה, צריך להבין את זה לעומק, זה הסיבה. ופעם אנחנו מתפלים, שאנחנו שומעים על כל מיני אנשים שלכאורה אמורים להיות במופת מוסרי, שנפלו ביצר הזה. כאילו, מבחינה רציונלית זה הרי לא הגיוני. כאילו, בן אדם, הבנו, נגיד יש לך איזה יצר מסוים, שווה בשביל זה להפסיד את כל החיים שלך? כאילו, זה לא הגיוני, בשביל איזה כמה שניות של הנאה, אתה עכשיו מאבד את המשפחה שלך, את המוניטין שלך, את הכל. תשובה, זה לא רציונלי, היצר. היצר הזה, אם לא מעמידים אותו בסייגים הנכונים של חז"ל, ונותנים לו להשתלט עליך, באיזה שלב זה יוצא מכלל שליטת האדם. האדם פשוט נכנס פה לסערה עם אלוהים. כאילו, הוא עכשיו, יש פה משהו שנותן לו שוב אשליה, של חיים, שתערוס אותו ואת כל מה שסביבו. וכולם מבינים את זה. עוד דוגמה, אתן לכם. בכל התרבויות בעולם, יש סייגים ליצר המיני. עכשיו, זה לכאורה משונה, נכון? יש למשל, בכל מדינה מתוקנת בעולם, יש דבר שנקרא מחלק מוסר. כאילו, משטרה שמתעסקת שלא יזנות ודברים כאלה. מבחינה חשיבה חילונית זה לא מובן. אם יש פה מישהי או מישהו שמוכנים מרצונם להפקיר את גופם, לקבל על זה כסף, מרצונם החופשי, מה אכפת לכם? מדי פעם צפה השאלה הזו. בואו נמסד את זה, להפך נגבה מזה מיסים, ניתן לזה פיקוח רפואי וכו'. תשובה, באינסטינקט התרבותי כולם יודעים. יש קשר ישיר. בין זנות לבין פשע, סמים והתפרקות של החברה. יש משהו ביצר הזה, שכאשר הוא לא נמצא בשליטה, שהוא נמצא בהפקרות, זה מפרק את הבן אדם לגמרי.
באמת החוק בארץ הוא לא עושה עצם המעשה, הוא
עושה
להחזיק בשביל זה.
בסדר, זה עכשיו פלפולים משפטיים שבכל מקום מנסים. יש, ברור לחלוטין שהדבר הזה, היצר הזה, אי אפשר להשאיר אותו, מה שנקרא, חופשי. ועכשיו אני מגיע לנקודה פה, מה זה ברית? מסביר הרב, למה הברית, המילה, שזה, מה זה ברית המילה? ברית המילה זה המצווה שבה אנחנו חוקקים בבשר של התינוק, שאפשר לשלוט על היצר הזה, שהיצר הזה הוא, כן, זה שמסירים את העורלה, העורלה זה כאילו המעטפת, האור הגס, שעוטף את איבר ההולדה, אז העורלה זה אטימות, כן, נכון? כל הגויים ערלי לב, כאילו כמו עץ עורלה, אסור לאכול ממנו 3 שנים, עד שהוא נטע רווי, כאילו בזה שמסירים את העורלה מהתינוק, זה בעצם חוקקים מבשרו, שאדם יכול להשתמש ביצר הזה, בלי המעטפת הגסה, בלי הפראות החומרנית, החושנית, אלא לשם שמיים, בזמן ובמקום הנכון. אז מצוות ברית המילה היא קשורה להיות לך לאלוהים ולזכריך. למה זו המצווה שאברהם אבינו, איתה הוא מכניס את העולם לשליטה? מסביר רב, תראו את ההסבר. אני, אפילו המילה גאוני זה קטן על ההסבר הזה. זה הסבר של רוח הקודש, מסביר הרב. מבשרו יחזה אדם אלוה, ככה אומר הרב, כן, על שם הפסוק, מבשרי יחזה אלוה. איך שהאדם חי עם הבשר שלו, ככה הוא יוצר את אלוהים. בשפה שלנו, אנשים הרבה חושבים שתפיסת עולם היא יונקת מתוך איזה חישובים פילוסופיים. כן, אני חושב ככה וזה, אז אני הגעתי למסקנה. יש בזה כמובן משהו, אבל זה לא העיקר. עיקר תפיסת העולם של האדם היא מגיעה מתוך מדיניות החיים שלו. זה לא במקרה שכל מי שנולד לצורך העניין ביהדות, אם הוא דתי הוא הולך ליהדות, ומי שנולד בנצרות הוא נוצרי, ומי ש... למה לא כולם בגיל 20 עושים דיונים פילוסופיים ומגיעים למסקנה שהיהדות צודקת? זה לא מתחיל משם. איך שאדם חי עם הבשר שלו, איך שהרגלי החיים של האדם, החינוך שהוא קיבל, האוויר הסביבתי, זה בסופו של דבר מעצב את האישיות של האדם, ועל זה הוא גם מכניס אחרי זה את האידיאולוגיה ואת הפילוסוף שלו. זאת אומרת, אין דבר כזה אובייקטיביות. כל אדם מגיע עם העולם הסובייקטיבי שלו. מבשרי איך זה אלוהה אומר הרב. אם אדם חי בשליטה על הגוף שלו, אם אדם מסוגל להשתלט על היצרים שלו, שהמרכזי שבהם כאמור זה היצר המיני. המחשבה, התפיסה, שהחיים שלי הם מלאים בכוחות וביצרים, ועם כל זה אני מסוגל לחבר את כולם למטרה אחת, לכיוון אחד, אז גם העולם כולו, שאני מסתכל על העולם, ורואה את כל הכוחות שמתרוצצים בקרבו, את כל הדחפים והכוחות האדירים שנמצאים בקוסמוס, המחשבה שגם הכוחות האלה הם בכיוון אחד ובשליטה אחת, במילים אחרות, שיש אלוהים, המחשבה הזו שיש אלוהים ויש שליטה על המציאות, זה מחשבה שמתלבשת כמו כפפה ליד לאדם ששולט על החיים שלו. מי ששומר את בריתו, מי שמסוגל להתגבר, כמו שאמרנו, הוא לא נמצא בתחושת כאוס, וזה, הוא קם בבוקר ומתגבר, זו המילה גבורה, שמים, אדם מתגבר, על כל, כל הדברים בחיים שלו, בסדר? אז ממילא, מדיניות החיים הזו, מבשרי איך זה אלוהה, הצורת חיים הזו, היא גם מסתדרת לו עם האמונה שיש אלוהים. זאת אומרת, אני משקף בעצמי את תמונת העולם הכללית. אני שולט על עצמי, אז גם העולם נמצא בשליטה. לעומת זאת, אומר הרב, כאשר אדם נמצא בחוסר שליטה בחיים שלו, כאשר אדם, שוב, הוא מוצף בסערות חושניות, שהוא לא מצליח להשתלט עליהן, באופן זוחל. זאת אומרת, זה לא קורה בבת אחת. אבל כאשר אדם במשך חיים, זה המדיניות חיים שלו, זה התרבות שהוא חי בתוכה, של הפקירות, בתחיית סיפוקים, שוב, שהיצר המיני זה שם בראש החץ, לאט לאט, המחשבה שגם העולם נמצא בחוסר שליטה, שגם המציאות היא הפקר, מחשבה כזו, היא מתלבשת כמו כפפה ליד, למי שלא שולט על בריתו. אמונה וחוסר אמונה, זה לא מגיע שוב מדיון שכלי אובייקטיבי. שוב, זו אשליה מאוד גדולה שהרבה אנשים בהיסטוריה חשבו. ממש לא. בדור שלנו, אגב, זה עוד יותר מוכח. לפני 200 שנה עוד אנשים יכלו לדמיין שמתווכחים, פילוסופיה וזה. היום, אין דבר כזה. אף אחד היום לא מנהל את חייו מתוך איזה ישב והגיע למסקנה שהבודהיזם צודק ולכן הוא עוזב את, את אורח החיים שלו. ממש לא. יש כאן איזה מציאות שהיא פסיכית, פסיכית במשמעות הנפשית. איזה זרם פסיכי. אדם גדל במקום שיש מוטבע בבשרו ברית עולם. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו מטביע לדורי דורות בעם ישראל. אפשר לשלוט על החיים. מה שהיה בפרשיות בראשית נוח, זה לא המציאות שהעולם צריך להתנהל בו. זה 2000 שנות אור. אפשר להתגבר. אפשר להכניס את החיים לכיוון, למטרה. לכל זמן, לכל עת תחת השמיים. מבין, זה לא התנזות. זה לא למחוק את הדבר הזה, כן? כל ה... אנשים שנמצאים בהפקרות מבחינת החיים שלהם בתחום הזה, אז הם תמיד אומרים להגיד, אתם רוצים להגיד שאדם צריך להתנזר, וזה התחסדות, וזה... לכל זמן, לכל תחת השמיים. יש לדבר הזה כוח, יש לדבר הזה מקום, אבל צריך להכניס אותו לכיוון, לשליטה. זה הרעיון של אברהם אבינו. זה הברית עולם. זה מה שחקוק בעם ישראל מדורי דורות. ולכן, כמו שאמרתי לכם, באופן תת-הכרתי, בפסיכיקה הקולקטיבית, בלשונו של הרב קוק, בתרבות הקולקטיבית של עם ישראל, אנשים רוצים ברית מילה. שוב, הם לא יודעים להסביר את זה בצורה רציונלית. הם שוב, המקסימום שהם מגיעים לזה, זה ברמה של הזדהות לאומית כזו. לא יודע, כולם עושים את זה, אז... אבל בעומק העניין מגיע הנקודה הזו. כולנו בניו של אברהם אבינו. שזה במילים שלנו, כולנו רוצים שליטה בחיים שלנו. כמה שבתקשורת ובתרבות ובסרטים ובספרים ומכל ערוץ אפשרי משדרים לנו שהחיים הם כאוס אחד גדול. והנה יש פה מלחמה והכל התמוטט והופקרנו זה קשור שוב לעמדה הזו. אדם שמרגיש מופקר כל הזמן. זה נובע מאיזה... מה מופקר? מה מופקר? אתה חי במדינת ישראל ב-99% מהחיים שלך בצורה בטוחה. קוראים אסונות. יש אסונות בחיים. בהרת סוגריים, גם בוא ננסה להבין מה גרם לאסון הזה. יכול להיות שאולי כל מיני רעיונות שאתה היית שותף להם, כמו הסכמי אוסלו, גירוש קטיף, אולי זה איכשהו קשור לקונספציה, אולי זה קשור לזה. אבל בשביל זה אתה מבינים צריך להיות אדם עם שליטה, אדם עם ברית עם אלוהים, אדם שנמצא בחיים שלו באיזושהי צורה מאוד מאוד ברורה, שיש לו אמון, שיש אלוהים בעולם הזה. והעולם הוא לא הפקר. והעולם הוא טוב ברובו. ובני האדם ברובם הם טובים. ועם ישראל ברובו מצליח ועושה טוב ומתקדם. אבל מי שלא שומר את בריתו, בכל המובנים, זה בעיה אחת. חוסר שמירת הברית, זה העמדה הזו. הכל מתפרק. ושהאדם נמצא בעמדה הזו שאין אלוהים והכל מתפרק, הוא באמת רואה פירוק בכל דבר. זה מה שמפתח ומה שמרפקו גם את העין הפסימית על המציאות. הכל. אני לא שולט על עצמי. שוב, זה בתת הכרה. אני לא שולט על עצמי. שום דבר פה לא בשליטה. כולם מושחתים. כולם גנבים. כולם רעים. הכל, אני אומר לך, זה הולך להיגמר. צריך לרדת מהארץ. זה עמדה כזו. ואז זה גם שיחה הלאה. אני לא רוצה להביא ילדים לעולם אומלל כזה. זה מערבולת שלמה של חוסר שליטה שנובעת מזה, מחוסר אמון שיש אלוהים ויש כיוון, שאין שמירת הברית, וזה הולך ומכה גלים על גלים שונים. הרס המשפחה, ולא רק הרס המשפחה, הרס החברה, דמוגרפיה שלילית. זה הכל, ואנחנו רואים את זה במקומות אחרים בעולם גם. שיש הפקרות בתחום הזה, זה כמו דומינו. ואנשים בכלל לא מבינים מה הקשר. מה זה וזה, מה אתה חושב? וכמובן, כל הלהט"ב, זה עולם שלם שאברהם אבינו, פרשת לך לך, הוא נועץ פה את הנקודה. כי מותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך. אתה רוצה שיהיה לך אלוהים? תשמור את הברית. הנקודה הזו זה נקודה שצריך לעבוד עליה בחיים. עכשיו, אני לא נכנס פה אולי, נראה לפי השעה, מה שעכשיו? יש לנו אולי כמה דקות, אולי נדבר גם קצת ברמה הפרקטית, איך אנחנו עושים את זה. אבל קודם כל אני אומר ברמה העקרונית. צריך להבין, למה זה המצווה שעושה את הברית? כאילו, זה נקודה של מי ששולט בברית, שולט בכל החיים. כן, בבקשה. בדיוק. בדיוק. מה זה אברהם אבינו שמגלה שהשם אחד? כן, זה לא מונותאיזם, זה מילה אחרת. אבל לא משנה, הרעיון הוא שיש פננתאיזם, לא משנה, זה הבחנות פילוסופיות. פוליתאיזם זה הרבה אלים, מונותאיזם זה אל אחד, אבל בצורה כמותית. אין הרבה אלים, יש אל אחד, ויש פננתאיזם שאלוקים, הוא מופיע בתוך העולם. פן-אנתאיזם. זה חלוקה שהרב הנזיר עושה בכל הנבואה. אבל עזוב, הרעיון הזה שאברהם אבינו מגלה את אחדות השם בעולם, זה בדיוק הרעיון. מה זה אחדות? שוב, העולם הוא לא הפקר. שמע ישראל, אדוני לא אדוני אחד. יש יכולת לחבר את הכל למטרה אחת. זה הרעיון, וכאמור זה פרשת לך לך. אמרנו, פשר השבוע. מה עכשיו צריך לעשות? להכניס את החיים לשליטה. בכל התחומים. תראו, כל אחד, כמו שאמרתי בתקופה הזו, הוא התמודד עם התוהו שלו. כמו שאמרתי, זה הרבה פעמים, דור לכם, אנשים מתבטאים ככה, כאילו, יש כזה תחושה, העולם מתפרק, אז גם לי מותר להתפרק. זה סוג כזה של, יש לזה הרבה מחקרים, שאנשים שנמצאים בתחושה שהתרבות שלהם מתפרקת, אז יש גם איזו התפרקות מוסרית למשל, ערים במצור. יש כזה מחקרים, מלחמות העולם וזה, שמרגישים שיאללה, עוד מחר פה נכנסים, הורגים את כולנו, אז מה עושים בלילה האחרון? אכול ושתו, כי מחר נמות, כן? יש איזה... שוב, יש לפעמים איזו תחושה כזו, שכאילו, עזוב, הכל פה בלא שליטה, אז בוא לפחות נהנה קצת מהעולם האומלל הזה שאנחנו חיים בתוכו. לא ילדים, לא אחריות, לא עתיד, לא כלום, רק בוא נחווה פה את החוויה הכי קיצונית, ושים לב, לא תופעה, שוב, פה דברים ברמיזה, כי זה דברים שהצינה יפה להם. יש הרבה פעמים קשר, תת-הכרתי, בין התפרקות מינית לבין אלימות וסדיזם. ברגע שבן אדם, מה שנקרא, איבד את אלוהים, יאללה, אין ברית, הרבה פעמים הוא מוצא סיפוק בתחום הזה, רק שזה מלווה באיזשהו התפרקות כוחנית. הרבה פעמים זה לא קשור לאהבה, זה כבר משהו אחר, זה הגוף עובד פה, בלי ה... זה פנטזיות, אלימות, בלי פרצוף. אין בכלל פרצוף למי שנמצא מול. זה רק הגוף פה, מה שנקרא. אז אני אומר, יש משהו במלחמה, שזה מה שנמצא מסביב. ולא רק מלחמה, שוב, כל אדם. והיכולת של אדם, שהוא להכניס את הדברים למידת הגבורה. זה יכול בכל מיני תחומים, אגב, לא רק תחום, לא רק בתחום של יצר המין, בתחומים אחרים. אם אני באופן אישי, עליתי 10 קילו מהמלחמה הזו. הסיבה הרשמית היא שהיינו מפונים, היינו בסדרות, היינו חצי שנה בבית מלון, אז שם, אבל לא הצלחתי, מה שנקרא, מאז קשור גם לדברים האלה. נמצא שערות, יש כל מיני טלטלות, זה הכל, זה עסקת חבילה. מקום לא יציב, ילדים בצבא, חיילים, תלמידים, זה עסקרות. יש כל מיני דרכים שאדם זה. אדם, שוב, לתפוס את השליטה על החיים, כל המובנים. גם ברמה המשפחתית, כולנו יודעים. יש דברים לא פשוטים, אנשים עברו בשנתיים האלה, חיילים, היו מאות ימי מילואים, שוב, אז... עכשיו חוזרים, ויש איזה, גם איזה תחושה שהעסק פה מתפרק. היכולת להחזיר את הדברים לשליטה. להתגבר, להכניס את הדברים למסלול. ברית עולם, זה הרעיון. אני אוסיף פה עוד משהו, מכיוון שבאמת הזכרנו פה את הנושא, ופטור בלא כלום אי אפשר, בנושא של היצריות המינית, שבאמת היום זה אולי האתגר, שבתחומי החיים. אני אנסה לתמצת את זה בכמה, נקרא לזה, יצות פרקטיות. בסדר? דבר ראשון, אדם שרוצה באמת להיות עם ברית עם אלוהים בתחום הזה, יש סור מרע. כולנו כבר יודעים את זה, ומי שלא, אז אולי נחדש לו. אי אפשר להיות חשוף לדברים לא צנועים ולשמור על הברית. נכון? מה יעשה הבן ולא יחטא? יש לזה היום הרבה מאוד משמעויות. המשמעות הפשוטה ביותר זה מה שאנחנו קוראים סינון במדיה. אדם שהיום משתמש בפלאפון למשל, שאין שם סינון. איך אומרים, מה יעשה הבן ולא יחטא? זה לא... יש כאלה שטוענים שזה איסור הלכתי. איסור ייחוד לכל דבר. כמו שאסור להיות עם בחורה בחדר לבד, אסור להיות עם פלאפון, בלי סינון לבד. יש היום סינונים שטובים, אני מכיר את כל הזה, הסינון עוצר לי דברים ולא מאפשר לי אפליקציות מסוימות. יש בתוך הסינונים, זה הולך ומשתפר כל הזמן, של סינונים שמאפשרים גם שימוש. וב' יש גם מחיר מסוים, שנכון, בן אדם עכשיו מתקין סינון על המכשירים שלו, ויותר קשה לו לגלוש גם באתרים שהם טובים, זה מחיר ששווה את הנזק. אז זה נקודה אחת. זה סור מרע. יש עשה טוב, וזה קשור לכל מה שדיברנו פה בשיעור הזה. אדם שרוצה לשמור את בריתו, שיכניס את החיים שלו לסדר. קימה בזמן, סדר יום, תוכנית עבודה, סדר, כושר גופני. זה הכל עסקת חבילה שוב. בן אדם ממוקד, בן אדם שהחיים שלו בשליטה, אז ממילא גם השליטה היא ניכרת גם בנושא הזה. בסדר? כמובן שהדבר הגדול ביותר זה שבן אדם מכווין את השליטה לקודש. הוא אומר לך חזל, פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. מי שאתה מבין, אדם יש לו כל מיני עירורים לא טובים, אז שאהבתי ללמד תורה, זה הכי טוב. טוב, אבל לא כולנו נמצאים במקום הזה. אז לך תעשה ריצה, לך תדבר עם חברים, לך תנגן, לך העמדה הזו שבן אדם קם בבוקר כזה, אין לו מה לעשות. שוב, בעמדה הזו של המבול, של ה... הוא לא אברהם אבינו. אברהם אבינו ישכם אברהם בבוקר. אברהם אבינו זה לך לך, זה ברית, זה מיקוד. מה אתה הולך לעשות היום? מה המשימות ה... שבן אדם נמצא בעמדה כזו, אז באופן טבעי הוא משתעמר, אז זה, ופה ושם, ואז כמובן יש את כל המנגנון ההדחקה הפסיכולוגית, לא, אני רק עוד קצת, אני אעצור, אני עוד פעם אחרונה, תתתת, שזה נהיה מה שנהיה, ואז בן אדם הוא עוד יותר בייאוש, אני, לא, אני כלום, אני אפס, אני לא שווה כלום, ואז הוא עוד יותר שוקע בדכדוך שלו וכו'. בן אדם צריך להיות עם אלוהים, בסדר, אדם צריך להיות עם כיוונים. אז שוב, אדם שימצא לעצמו בכל מיני תחומים, לך לטיול, לך לא יודע, תבנה לעצמך איך תחביב מסוים שממלא לך את הלב, תעשה סנפלינג, לא יודע, מה זה? לעבוד פשוט, אני אומר, אבל מה קורה, גם עבודה אגב, זה קשור לעניין, אתה מבין, בן אדם שעובד בעבודה שלא טוב לו, אז גם זה יוצר איזה מנגנון כזה, הדחקה, שעכשיו הוא מגיע בערב הביתה, הוא צריך להתפרק. בן אדם צריך כמה שניתן גם בתוך העבודה למצוא את היצירה והשמחה. טוב, אבל אני אומר, זה העשה טוב. דבר שלישי, שוב אני אומר פה את הכל בקצרה, זה נושאים ארוכים, בנושא של שליטה, עוד פעם, אנחנו נראים פה ביצר המיני, אבל זה לכל דבר בחיים, לכל תאווה ולכל יצר, וכמו שאמרתי, גם מי שמרגיש עכשיו התפרקות משעמום, והמסגרת החברתית שלו התפרקה. אז דבר ראשון, צור מרע, תתרחק מהאנשים לא טובים שנכנסו לחיים שלך בתקופה הזו, ועשה טוב, קדימה, תתחיל להכניס שליטה גם לחוויות החברתיות שלך. אל תמצא לי את עצמך, והם, אני אעשות, החבר'ה לקחו אותי לשם. ולכתחילה, אתה מסתובב שם, תחפש. דבר שלישי, עזרה. יש דבר כזה שנקרא עזרה מקצועית. מי שמרגיש שכבר הדברים הם מעבר לשליטתו, אפשר עזרה מקצועית. מה שאנחנו קוראים פסיכולוגיה ופסיכיאטריה, לפעמים במצבים יותר קשים. אממה, הרבה פעמים אנשים נרתעים מעזרה חיצונית, כי זה יקר, התועלת לא כל כך ניכרת, וכמובן הבושה לבוא ולחשוף את עצמי מול אחרים. יש היום תחליפים, אני מנצל פה את ההזדמנות, מי שאולי לא מכיר, ממליץ לכולם, יש אתר באינטרנט, תריצו שמור עיניך, ככה זה נקרא. תוצאה הראשונה בגוגל, שמור עיניך זה אתר שאפשר להיכנס בו בצורה אנונימית, עם איזה חשבון מייל אנונימי, ויש שם אתר עם קבוצות תמיכה וסרטונים ועזרה וייעוץ וזה, ויצור, ועדיין, בן אדם צריך לטפל בעצמו, בכל דבר בחיים, מה אתה מחכה? אה? כן, בדיוק, אתה דתי, שהוא נועד לגמילה מהתמכרות בנושא הזה. זה יש אחד, יש עוד, מה שאני מכיר, אני ממליץ וזה. אז זה נקודה שיש, אני אומר, שבן אדם, ייקח את זה כמשימה, שהוא פרשת לך לך, קדימה, תתחיל ללכת, וזה, זה לא עובד ככה, שבן אדם בלופ הזה, ואחרי זה אמרנו, יש המון השלכות שאדם אפילו לא מבין למה, הוא מרגיש תסכול בגיל 38. למה? כי התחום הזה בחיים שלך, אתה הזנחת אותו, ואתה נמצא פה באיזה לופ. אז אפשר לשמור את הלופ הזה. שוב, זה לא תמיד פתרון, מלא וזה, אבל התקדמות. וכאן מגיע לנקודה האחרונה. אחרי כל מה שדיברנו בשיעור הזה, אני בכוונה חשוב להוסיף את זה, כדי שלפעמים אנשים אומרים, וואי, היצר הזה, עכשיו שמענו בשיעור, שזה הברית, וזה הכל, וזה השליטה, וכמה שאני מנסה, אני לא מצליח, אז בעצם החיים שלי לא שווים כלום, ואני כישלון בעבודת השם וכולי, פה מה שנקרא, בוא נרגיע. אחרי כל מה שאמרנו בשיעור, אנחנו דיברנו בשיעור ברמה, נקרא לזה העקרונית, הרוחנית המופשטת, שאנחנו עכשיו מורידים את זה למציאות שלנו כיום, כן, בחיים שלנו, צריך להבין. ההתמודדות היום עם היצר הזה, היא ללא ספק ההתמודדות הכי קשה שקיימת. המציאות היא מטורפת היום בתחום הזה. כן, הרמב״ם, אתם יודעים שהוא כותב, מה זה נקרא דיני צניעות? אומר רבא, מה זה מי שרואה דברים לא צנועים? מכירים את הדוגמה שמביא הרמב״ם? מה זה לפי הרמב״ם מי שרואה דברים לא צנועים? מי שהולך ליד אנשים שקופסות בנער. זה הדוגמה הכי קיצונית שהרמב״ם מצא לפני 800 שנה. לפני 800 שנה, מי שלא רצה להיות דברים צנועים, אנשים היה אז קופסות בנער. לא? אז שהם היו קופסות בנער, אני יודע מה, היו קצת שם חושפות את המרפק או משהו כזה. זה היה המציצנות הכי גדולה של לפני 800 שנה. היום, מבינים שיש היום דברים יותר ניגשים מנשים קופסו בנער. מה אני רוצה להגיד בזה? יש מציאות הלכתית, תכירו, דבר שהדור פרוץ בו. יש מושג כזה. יש לפעמים תופעה במהלך הדורות, שמסיבות אלה ואחרות, יש איזה תחום מסוים, התחום התורני, שאסור והיום ונורא והכל, אבל הדור פרוץ בו. מה זה אומר? שדבר שהדור פרוץ בו, לא שזה בסדר, לא שאדם מוותר לעצמו, אבל הנגזרת מההבנה שדבר שהדור פרוץ בו, שהאדם לא צריך לשפוט את עצמו לחומרה, כמו בעבירות רגילות שהדור לא פרוץ בהן. יש איזה שוט, שכחתי, לנודע ביהודה, נדמה לי, ששאלו, שהיה איזו תקופה מסוימת שנשים הלכו בלי כיסוי ראש. כן, אז כולם היו דתיים וזה, אבל היה איזה קטע שאנשים הלכו בלי כיסוי ראש. ואז נשאלה שאלה, האם הבעלים שלהם, שלא מוכים בהם, כן, האם הם יכולים לעלות לתורה? האם הם לא נקראים רשעים? כן, מומר לכל, לדבר אחד כאילו לכל התורה כולה. יש פה משהו בבית שלא מתנהל על פי ההלכה, ולא מוכים בו, אז זה רשע. אז העונים שם בשוט, שלא. זאת אומרת, זה לא בסדר, וצריכים כמובן לתקן את זה, אבל הם לא נקראים רשעים. למה? כי זה דבר שהדור פרוץ בו. יש לפעמים מצבים שהקדוש הוא מגלגל בעולם איזושהי פריצות, איזושהי משהו שהוא לא מתוקן, שזה שאדם עובר על זה, זה לא אומר שהוא מושחת. לצורך העניין בואו נדגים את זה בהיום. מי שהיום במדינת ישראל, שנת 2025, אוכל חזיר, מבינים? מי שאוכל חזיר בעמת ישראל היום, חוץ מהעבירה עצמה, הוא גם מראה שהוא מה שנקרא סמפס. כי זה לא מקובל לפורץ גבול. זה הרי לא משהו שמקובל וכו'. זה לא, אפילו לא נגיש כל כך מבחינה טכנית. אתה מתאמץ לאכול חזיר. זה מראה שהבן אדם... מי שהיום, לא יודע, במדינת ישראל, לא יודע... שולח הודעות בפלאפון בזמן נהיגה. זה לא בסדר. אבל זה דבר שאתה לא פרוץ בה. אתה לא תגיד שהבן אדם רשע. איזה שלחת אס-אמס, איזה מראה שאתה מושחת ולא אכפת לך מחיים של אנשים. אתה צודק, הכל נכון, זה לא בסדר. אבל, מסיבות אלה ואחרות, המציאות היא כזו שזה שאני עושה את זה, זה באמת נפלתי ביצר, אבל זה לא שאני רכוב ומושחת. להבדיל, גם הנושא הזה של היצר המיני, היום, אנשים שנופלים בו, הם לא מושחתים ורעים. פעם זה לא היה כך. פעם זה לא היה כך. כשאני הייתי נער, היה גם סרטים לא צנועים, אבל זה היה בקלטות, כי לא היה כזה, לא יודע, קלטות וידאו, דברים כאלה. מי שאז, לפני 40 שנה, היה רואה את הדברים האלה, זה בדרך כלל העיד שהבן אדם, מה שנקרא, כבר בחוץ. מה אתה צריך ללכת, לקנות דבר כזה, להתגבר על המבוכה ולמצוא מקום לראות את זה, זה. היום לצערנו המציאות היא לא כזו. יש היום הרבה מאוד אנשים טובים, לפעמים גם בעלי משפחות, שהם באמת מנסים לחיות עם ברית עם השם. הם מנסים בכל כוחם להתפלל ולימוד תורה ולעבוד וזה. ובנושא הזה, בגלל הפריצות האינסופית, הם נופלים. מה זה אומר? זה אומר שזה בסדר? לא. אבל זה אומר שלא ידונו את עצמם עכשיו כמושחתים. זה נכון, אז אומר, על גבי כל השיעור. אני אומר, לכן אמרתי את זה בסוף השיעור. אחרי שהבנו שהנושא הזה הוא מהותי וצריך להתגבר עליו וכו'. עדיין, אדם לא יכול להתנתק מההקשר הכללי שאנחנו חיים בתוכו. ולבוא עכשיו ולהגיד שמי שנופל בדבר הזה, הוא אין לו כבר ברית עם אלוהים, חס ושלום. אני אישית מכיר הרבה מאוד אנשים שהגיעו להישגים מדהימים בתחום, בחיים שלהם. גם בתחום הרוחני, גם בתחום התורני. והיה להם בחיים בשלב זה או אחר איזושהי נפילה בנושאים האלה. חשוב לבדל פה, למדר, כן? בנושא הזה, ולא עכשיו להגיד שנפילה בו, עכשיו זה סופית. ואחרי כל זה, אדם צריך להתגבר כמה שניתן. ונוסיף פה עוד נתון. גם הנושא הזה להתגבר זה מושג יחסי. אנשים גם מסתכלים פה, זה או אפס או מאה. זה לא. יש בהם מצבים שבן אדם נפל ביצר הזה, לא יודע, 3 פעמים בשבוע. ועכשיו, שהוא עובד על עצמו, ואחרי עבודה של שנים וזה וזה, הוא מגיע למצב שהוא נופל בזה פעם בשבועיים. הוא יקבל על זה גן עדן.
זה שיקום.
זה גן עדן. לא צריך לדעת. כשאני אסיים, צריך ככה להתייחס לדברים. מי שנופל בדבר הזה, יש דרך תיקון. לא נכנסתי עכשיו למראה שחורה, לא נכנס, טוב, אז הכל מפורק בחיים שלי וזה. רגע, אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, זה יצר גדול. אתה עכשיו קם, זה גם חלק מהסיפור פה, אדם לא נשאר שקוע ומתבוסס לו בזה, קם, מתחיל יום, לא יודע שיש לתבוד במקווה, יש, אגב מי שלא נגיש לו מקווה, הוא יכול להיות מתחת למקלחת למשך, כמו זה גזרת 9 קבין, קיצור, זה 3-4 דקות מתחת למקלחת בזרם חזק, זה כזה מיני מקווה כזה, יש כאלה שאומרים 10 פרקי תהילים, כן, התיקון הכללי, זה. ובעיקר, אין דברי תורה מקבלים תומה. קדימה, לקום ולהתחיל ללמוד. לקום ולעבוד, להקים וליצור. לא. לבוא ולהישאר עכשיו ולהתבוסס, ולהגיד, הכל פה מפורק ואין לי שום דבר בחיים, זה בדיוק קצת היצר. והאדם מסתכל, מי שלומד פרשת, לך לך, כמו אברהם אבינו, הוא הולך לו. הוא הולך ומתקדם והוא יראה. שגם אם יש פה ושם נפילות בנושא הזה במהלך החיים שלו, זה הולך ומתקדם. הולך ומתקדם, ואם פעם זה לגמרי יטריף אותו, עכשיו הוא כבר נמצא ביותר שליטה, ויגיע גם רגע. יש גם רגע כזה שמי שעובד נכון, שיתגבר גם על היצר הזה. בן אדם, יש גם מצבים כאלה שבן אדם, כבר הוא נמצא במקום שיאללה. עברנו את זה. יש גם דברים כאלה, בסדר, למרות שאל תאמין בעצמך עד יום אותך, תמיד אדם צריך להיות דרוך בנושא הזה, אבל אני אומר, זה ניתן לנצח, כן? שלא תבין אותי מהערה האחרונה פה, שטוב, היום אין מה לעשות. ניתן לנצח את זה, רק שזה דרך יותר מפותלת ויותר מורכבת. אבל לסיכום, מה שראינו פרשת לך לך, שוב, להחזיר את השליטה לחיים שלנו, אני אומר, זה מצוות הברית של אברהם אבינו, וכל האישיות של אברהם והתקופה הזו, שבן אדם גם אחרי תור, גם אחרי מבול, גם אחרי תקופות קשות וכולי, הוא שומר את הברית. הוא הולך, מתקדם, יוצר, בונה, ובעזרת השם הוא יראה. אנחנו נראה את הפרשיות הבאות, אברהם אבינו, ממשיך, בונה, מקיים את העולם, נולד דור חדש, והמציאות הולכת ומתקדמת. אז זה לשאול משהו? לא זה. כן.
רק המילה שליטה,
איזה מילה? זה יותר שליטה מקודם. יותר שליטה מקודם. הולך, זה אין, ברור שאף פעם, שליטה מוחלט זה ריבונו של עולם. להפך, מה שאנחנו פה עכשיו, שבן אדם לומד שהשליטה היא בידי ריבונו של עולם. ואז מילה הוא, אבל בפועל, בן אדם צריך כמה שיותר בחיים שלו להכניס את החיים לשליטה. שאני אומר, שליטה לא ברמה הילדותית, שהכל יתנהל פה כמו שאני רוצה. אלא שבן אדם מצליח, מה שנקרא, להגשים את החלומות. זאת אומרת, להעמיד מטרה, לסמן דרך ברורה, איך מתגברים ומגיעים אליה. זה, זה מה שנדרש מיהודי. התגבר כארי לעבודת הבורא. זה אברהם אבינו. וזה כל הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. אפשר. משפט ידוע, אין הקדוש בחור מעמיד אדם בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. או ניסוח אחר, אין הקדוש בחור בא בתרוניה עם בריאותיו. הקדוש בחור לא עושה דווקא. הקדוש בחור מעמיד לנו איזשהו אתגר, זה אומר שזה בדיוק מה שאנחנו יכולים לעמוד בו ולהתקדם בו. זה נקרא שניתה. זה התחושה שצריכה ללוות את האדם, וכאמור, בכל התחומים, בעיקר בתחום הזה, יש טכניקות, איך עובדים על זה. כמו שאמר, דיברנו בנושא הזה, אני מגיע גם את תחומים אחרים, כאן אנשים שמרגישים אחרי התקופה הזו וזה, אפשר שיעזרו עזרה מקצועית, שיכניסו כמה שניתן את החיים שלהם שוב לסדר, לזה, וגם השערה האחרונה שאמרתי, גם שיקחו את הדברים פרופורציה, תשמע, גם עבר דברים לא פשוטים, אז גם אם הוא לא עשה את זה בצורה מושלמת, זה דבר שהדור פרוץ בו, תשמע, אנחנו פה עברנו משהו בתקופה הזו. בסדר, זה ניתן. אבל משם הכל מתחיל. אברהם אבינו, אברהם, אבי המרומם של האנושות. המציאות הולכת אל הטוב, בעזרת השם. עצור כאן.